שלום וברכה רבותיי היקרים, היום הוא יום גדול בו אנחנו פותחים בלימוד חדש. אנחנו לומדים את ספר נפש החיים. לספר הזה יש היסטוריה כמובן, כמו לכל ספר. הוא בעצם מהווה את התוכן הפנימי של מה שהתהלך בישיבת וולוז'ין, שיסד אותה רבינו חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א. אמנם, בישיבת וולוז'ין לא למדו נפש החיים, אבל זה בכלל לא משנה, כי הספר הזה מציין את מה שהתהלך בעומק נפשו של ראש הישיבה, וזה בעצם היה נשמת החיים הפנימית של מה שהלך שם. אז כדי להבין קצת מיהו המחבר, רבנו חיים מוולוז'ין, היה תלמידו המובהק, אפשר לומר, של הגאון מווילנה. ברור, כשאני שותק לא שומעים. מה? שומעים מצוין, אני חושב.
שומעים טוב ורואים טוב.
נו, אז מה הבעיה בכלל? לא מצליחים לקרוא? עוד לא קראתי. אף על פי כן לא מצליחים לקרוא. בואו, קצת סבלנות, נעזר בסבלנות והכל יהיה בסדר. שנאמר, כי לא בחיפזון תצאו ומנוסה לא תלכו. ובכן, רבי חיים וולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, בא עם רעיון אל הגאון, אמר לו, כבודו, אני רוצה לפתוח ישיבה. תגידו, זה מה כל כך מיוחד? כי אז לא היו ישיבות. היו בתי מדרש שבהם אנשים, תלמידים, למדו עם רבותיהם, זה נכון. אבל מוסד הישיבה כמוסד של קבע, בית היוצר של רוח האומה, כפי שקרא לזה חיים נחמן ביאליק, לא היה. היו ישיבות בבבל, סורה ופומבדיטה, ממקדם. ומדי פעם, אפשר לומר, הייתה הישיבה. אבל באיזשהו שלב, מוסד הישיבה כמוסד של קבע, כמין בירת האומה מבחינה רוחנית, זה לא היה. בעצם אפשר לומר שהרעיון של רבי חיים וולוז'ין היה להקים אוניברסיטה יהודית. לא אוניברסיטה במובן האקדמי של המילה, אלא כשם שיש לגויים אוניברסיטה, ששם מרכזים את כל הידע וכל החוכמה, אז כך הוא רצה שיהיה מקום עליון ללימוד התורה בישראל, ולכן הוא רצה להקים ישיבה. אחד המניעים שלו להקמת הישיבה היה התפשטות תורת החסידות. היה חשש מאוד גדול אצל רבני ליטא, שמא החסידות תגרום למיעוט הלימוד של העיון. מרוב שמתעסקים בעבודת הלב, בעבודת הנפש, אז יש סכנה שלא יקומו מורי הוראה, שלא יהיה מי שידע את ההלכות, מי שידע לפלפל בחוכמה, ולכן גם זה היה מהדברים שדחפו את רבינו חיים וולוז'ין לעשות את זה. יש עוד משהו כנראה שהוא לא ידע, אבל ההשגחה ידעה, שעם ישראל עומד לעבור תקופות מאוד קשות, גם התקופה של התפשטות החילונות, וגם השואה, וגם המעבר לארץ ישראל. שכל הדברים האלה דורשים כוחות רוחניים מרובים, של תלמידי חכמים מעמיקים וגדולים, ולכן ההשגחה סדרה שבאותם הימים קמה הישיבה. מה שמעניין זה שכאשר הוא הציע את הרעיון הזה לפני הגאון מווילנה, הגאון דחה אותו. אבל שנתיים שלוש לאחר מכן חזר רבנו חיים אל הגאון ועוד פעם הציע את הרעיון, ואז הגאון נתן את ברכתו. שאל אותו רבי חיים, מה בין עכשיו לאז? מדוע אז כבודו אמר לי לא, ועכשיו הוא אומר לי כן? הגאון אמר, בהתחלה, בפעם הראשונה שבאת, התלהבת. עכשיו אתה יותר שקול, אז זה יכול להצליח. טוב, אופייני לשיחה ליטאית מובהקת. על כל פנים, כמה ישיבת וולוז'ין, כמה עשרות שנים לאחר מכן, קמו ישיבות גדולות בליטא, שכולן הן המשך ענף וכדומה מישיבת וולוז'ין. אפשר לומר שהיום כמעט כל הישיבות הם ענפים וענפי ענפים של ישיבת וולוז'ין. אגב, איך התפרנסה הישיבה? לישיבה לא היה אז פנימיה כמו היום, כלומר רעיון שצריכה להיות פנימיה, אז זה לא היה קיים. קל וחומר גם הרעיון של כולל אברכים, זה לא היה קיים. ואנשים היו, והישיבה עצמה התקיימה על ידי מפעל הטקסטיל של רבי חיים מוולוז'ין. היה לו מפעל טקסטיל, ומזה הוא חי, ומזה הוא פרנס את הישיבה. זה דבר שקצת שוכחים. אחרי רבי חיים וולוז'ין, עמד בראש הישיבה בנו רב איצל מוולוז'ין, ואחריו חתנו הנציב מוולוז'ין, והנציב מוולוז'ין גם סגר את הישיבה, כאשר הרוסים רצו לקבוע את סדרי הלימודים בישיבה. אז הוא אמר, אני לא מקבל התערבות מבחוץ, עדיף לסגור את הישיבה. אחד מגדולי התלמידים של הנציב מוולוז'ין, שהנציב אמר שבשבילו היה כדאי להקים את הישיבה, היה הרב קוק. אז כך שפה אנחנו עסוקים באחד מהשורשים הקדומים של תורת הרב קוק ותורת ארץ ישראל. זה לא השורש היחיד, אבל זה אחד המרכזי.
עץ חיים.
ישיבת עץ חיים קראו לזה. עכשיו, יש לספר נפש החיים ארבעה חלקים שהם חמישה. ארבעה חלקים הם שער א', שער ב', שער ג', פרקים, שער ד'. כלומר, בין שער ג' לשער ד' יש שמונה פרקים שאוסיף רבי חיים וולוז'ין, המכוונים בעיקר, אבל בצורה מעודנת, נגד החסידות. כלומר, אחד הקווים החורזים את הספר, זה הצעה של רעיונות המהווים אלטרנטיבה לרעיונות של החסידות. מצד שני, יש דווקא פה קרבה גדולה אל החסידות, אבל בסדר אחר, מאשר בספר התניא. כלומר, אותם רעיונות שיש בתניא, אפשר למצוא אותם בנפש החיים, אבל מסודרים אחרת מהבחינה הפדגוגית. ייתכן פה ושם גם השלכות שונות בעבודת השם. למה ארבעה חלקים? כל חלק בא לבאר משהו אחר. שער א' בא להסביר את מעלת האדם. מי הוא האדם? שער ג' בא לדבר על אלוהים. שער ב' הוא היחס בין האדם לאלוהים. שער ד' על מעלת התורה ולימודה. שערים א', ב' וג' עוסקים בסוגיות עמוקות מאוד שמקורן ברובן בקבלת הארי, וזאת הסיבה שבישיבות לפעמים לומדים רק את שער ד'. למה יש, מה יש בשער ד'? לומדים כמה שזה חשוב ללמוד תורה, זה מה שרוצים לדעת. מה הבסיס הרעיוני? השערים א', ב' ג' לא רוצים לדעת, חבל, רבי חיים וולוז'ין סתם כתב את השערים האלה. כנראה שהוא רצה גם לכתוב. הוא רצה שיקראו גם את שערים א' ב' ג'. הדבר הזה צריך מזכיר לנו את מה שאמרו הקדמונים, שהלימוד מתחלק לשלושה חלקים. יש הלימוד של הפילוסופיה. לימוד הפילוסופיה מבסס את הלגיטימיות של השכל האנושי, בדומה לשער א'. יש לימוד שני הנקרא תיאולוגיה. תיאולוגיה זה ענף של הפילוסופיה שעוסק בלגיטימיות של היחס בין האדם לבין אלוהים מבחינה שכלית, בדומה לשער ב'. ויש השלב השלישי, שזה לימוד תורת הקבלה, שזה העיסוק בעולם של האלוהות. ולכן אפשר לומר, יש הקבלה בין השלושה עיסוקים האלה של המחשבה הכללית לבין שלושת השערים של נפש החיים, הראשונים. שער רביעי זה שער בפני עצמו, שעוסק במעלת התורה ולימודה, והוא אפשר לומר, כמין שיר הלל אחד גדול ללימוד התורה. בדומה לפרק קניין תורה, למשל בסוף מסכת אבות, אז גם יש לנו הספר הזה, השער הזה. עכשיו תשימו לב שהספר כתוב כמו משפט אחד ארוך ללא הפסקה. נכון, מדי פעם יש נקודה, מדי פעם יש פסיק. אבל המעבר מפרק לפרק הרבה פעמים הוא באמצע משפט. מדוע? משום שעוברים מנושא לנושא באותו המשפט. לכן רבנו חיים החליט שהוא גובר את הפרק במקום אחד, למרות שזה אמצע משפט. הגדיל לעשות במעבר בין שער ב' לשער ג', ששער ג' מתחיל באמצע משפט שבסוף שער ב'. הדבר הזה הוא מדהים, אבל גם מוצדק. כשאנחנו נגיע לשם, אנחנו נראה את זה. עוד משהו, רבי חיים כתב הרבה מאוד אגהות לדברי עצמו. כן, כמו שאתם יכולים לראות, למשל פה, הנה, פה יש, הנה, הגהה. ההגהות האלה, שאתם רואים פה מצד שמאל, זה רבי חיים בוולוז'ין כתב בעצמו. יש רק הגעה אחת ארוכה מאוד בסוף שער א' שנכתבה על ידי בנו רבנו יצחק מוולוז'ין, אבל כל השאר זה דברים שלו. זהו. אז אפשר עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, להתחיל לקרוא וללמוד. טוב, בואו נראה. כתיב. לא רואים כלום? לא רואים כלום. אז אנחנו נגדיל. אין בעיה, רבותיי, הדבר הזה יוגדל. עכשיו, רואים יותר טוב? אולי נעשה עוד יותר. רק רגע. רגע. אוף. זהו, רואים? טוב. ברוך אתה אדוני.
ברוך הוא, ברוך שמו.
מלך העולם שהכל יבוא. טוב, כתיב. ויברא, אגב, יש מהדורות שונות של נפש החיים, יש מהדורות בכתב מרובע וגם מנוקדות, חלקן מנוקדות נכון, חלקן מנוקדות לא נכון. כתיב. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אמרנו אם כן ששער א' עוסק במעלת האדם, אז בואו נלמד, כתיב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. וכן כתיב, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז יש לנו פה שתי מילים שאנחנו רוצים לברר. האחת, המילה צלם, והשנייה, המילה אלוהים. הנה. עומק פנימיות עניין הצלם הוא מדברים העומדים ברומו של עולם, והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. נשים לב, יש כאן כוכבית. מה הכוכבית הזאת אומרת? הכוכבית הזאת מפנה אותנו להגה של משהו כמו חמישה עמודים בסוף השער הראשון. זו ההגה הגדולה שכתב רבי יצחק מוולוז'ין, ששם הוא מסכם חלק גדול מתורת הקבלה מסביב למושג הצלם. לא נלמד את זה. אמנם כאן נדבר במילת צלם בדרך הפשטנים הראשונים זיכרונם לברכה על פסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מי זה הפשטנים הראשונים? הכוונה כאן בצורה ברורה לרמב"ם. אמנם, איך שהוא יפרש את דברי הרמב״ם, זה קצת שונה מאיך שהרמב״ם עצמו כתב. כי המטרה כאן איננה להסביר את כל המושג של צלם ודמות, אלא רק לעזור לנו לעבור לנושא העיקרי שלנו, שזה מה זה שאדם נברא בצלם אלוהים. והוא, כי מילת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו. כי כתוב מפורש, ומה דמות תערכו לו, פסוק, אל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו. אלא פירושו, דמיון מה באיזה דבר, כמו, דמיתי לקעת מדבר. מה זה קעת? קעת, קעת זה סוג של ציפור ששוכנת במדבר. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. כי לא נעשו לו, לדוד המלך הכוונה, כנפיים וחרטום, ולא נשתנה צורתו לצורת הקעת. רק שנדמה אז, במקרה פעולותיו, שהיה נב הנד, כמו הקעת מדבר, שהוא ציפור בודד ומעופף ממקום למקום. כן הוא לפי הפשטני בראשונים זל, וכן על דרך זה הוא עניין מילה צלם, כי הם אדומים במשמעם בצדמה. כלומר, כשאומרים שהאדם הוא בצלם ודמות אלוהים, הכוונה שיש צד מסוים באדם, שבו יש לו משהו שדומה למה שאנחנו אומרים על אלוהים. זה, נגיד, אתם רואים איך שהפרק הזה הלך מהר. כי מה שחשוב לו זה הפרק השני. אמנם, להבין עניין אומרו בצלם אלוהים דייקה ולא שם אחר. למה לא כתוב בצלם השם? צלם י' כ' ו' כ'. אם כבר, אתה כותב צלם אלוהים, א' למד ה' י' מ'. כי שם אלוהים ידוע פירושו, שהוא מורה, שהוא יברך שמו, בעל הכוחות כולם כמו שכתוב בטור אור החיים סימן ה'. טוב, זה באמת הפתעה גדולה. יכולנו לחשוב שהוא יביא מקורות מהקבלה, אלוהים, מידת המלכות או מידת הגבורה, או מהמדרשים, שאלוהים זה מידת הדין, שאלוהים זה הדיין. כל זה הוא שם בצד, והוא מביא לנו משולחן ערוך. האמת היא אפילו לא משולחן ערוך, מהטור. כן, שכאשר, זה בכוונות, שכשאדם אומר שמה ישראל השם אלוהינו, אלוהינו הוא צריך לכוון, תקיף ובעל היכולת, ובעל הכוחות כולם. מתוך הפירוש של הטור, רבנו חיים לוקח רק את הסוף של הפירוש, בעל הכוחות כולם. ועניין, מה שהוא התברך, נקרא בעל הכוחות. כי לא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. כי האדם כשבונה בניין, דרך משל, מעץ. מה זה בונים מעץ? ראיתם פעם שבונים בניין מעץ?
כן.
איפה?
איפה? אפילו פה בארץ.
העם בנו ככה, מה שנה.
אבל בליטה, בכלל כל מערב אירופה,
נכון.
כמעט כל הבתים, כל מזרח אירופה, כמעט כל הבתים היו בנויים מעץ.
כן.
כשהוא כותב כאן למשל מעץ, הוא מדבר על המציאות שלו, כן? שאדם בונה בית מעץ. אנחנו בונים בתים מאבנים ומבטון ומברזל, אבל אצלם היו בונים מעץ. מה שמסביר מדוע לפעמים היו שריפות שהיו מכלים עיר שלמה. אז האדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז בכוחו העץ. רק שלוקח עצים שכבר נבראו, הוא מסדרם במניין. ואחר שכבר סדרם בפי רצונו, אם שכוחו הוסר ונסתלק מהם, עם כל זה הבניין קיים. זאת אומרת שזה המשל הזה לקוח מאריסטו אגב. לקוח מאריסטו, רק שאריסטו במקום לומר עץ, שמה אומר אבנים, כי אריסטו חי ביוון, וביוון הבונים מאבנים, ואריסטו רוצה להסביר את ההבדל בין מה שהוא מכנה סיבה עצמית לעומת סיבה מקרית. סיבה עצמית זאת סיבה שאם היא מסתלקת, המסובב לא קיים. וסיבה מקרית זאת סיבה שגם בהסתלקותה המסובב קיים. למשל, האדם הוא הסיבה העצמית להתקרבות העצים זה לזה בבניין הבית. אם לא יהיה הבנאי, העצים לא יתקרבו זה לזה. כך שאם הבנאי באופן פתאומי ייעלם מן המקום, הבית לא ייבנה. אבל עמידת העצים, עמידת הבית על הקרקע, זה בא כבר מכוח הגרביטציה. זה הסיבה העצמית לעמידת הבית. והבנאי יכול להסתלק, כי הוא היה רק סיבה מקרית. כן? המשל הזה שמביא אריסטו, הוא מובא גם במהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, והוא חוזר כאן אצל רבי חיים מוולוז'י. בסדר? המשלים האלה הם כן עברו ממחבר למחבר, וזה אגב מראה כנראה על ההשפעה של המהר"ל מפראג על בית מדרשו של הגר"א. ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוסר ומסתלק מהם, אם כל זה הבניין קיים. אבל הוא, התברך שמו, כמו בעת בריאת העולמות כולם, ברעם וימציאם, והוא התברך, וימציאם הוא התברך, יש מאין, בכוחו הבלתי תכליתי. כן, מאז, כל יום, וכל רגע ממש, כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם, תלוי רק במה? רגע, רגע, רגע. במה? רגע, מה קורה פה? במה? רגע. כן, ברור, צריך לעבור לעמוד הבא. פה ההגהה של רבי יצחק עם מצד שמאל. במה ש... רגע, איך אני עובר לעמוד הבא? זאת השאלה. מה? רגע, אוף, רגע. רגע. אני צריך לעבור לעמוד הבא. אתה לא יודע איך עוברים לעמוד הבא. זה בעיה. בעיה. יפה. יפה מאוד. כל הכבוד. ומה?
שהוא התברך
שמו משפיע בהם ברצונו התברך כל רגע. כוח ושפעת אור חדש. ואילו היה הוא יתברך מסלק מהם כוח השפעתו אף רגע אחת, כרגע היו כולם לאפס וטוב. וכמו שיזדו אנשי כנסת הגדולה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, היינו, תמיד, ממש, כל עת ורגע, ורעייתם מפורשת, כאמור לעושה הורים גדולים, שלא אמר עשה, אלא עושה. כלומר שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע עושה הורים גדולים. טוב, אז כאן אנחנו נכנסים לשאלה גדולה. אם זה נכון מה שהוא אומר, וזה כנראה נכון, שהקדוש ברוך הוא מחיה כל רגע ורגע את המציאות, אם הוא היה מסלק את אורו, כל העולם היה נעלם, אז איפה הטבע? איפה כוחות הטבע? לפי זה, אי אפשר אפילו ללמוד חוק פיזיקלי אחד. זאת הייתה לכאורה טעותם של המדברים. המדברים, הקט בערבית מותקן למין, מותקן למין, שהרמב״ם תוקף בספר מורה נבוכים. מה אמרו המותקן למין? הם אמרו, אתה למשל לוקח מברשת צבע, ותובל אותה בדלי של צבע שחור. ואתה מעביר את המברשת על קיר לבן. עכשיו הקיר הוא שחור. למה זה? למה הקיר נהיה שחור? תשובה, בגלל שצבעת את הקיר הלבן בצבע שחור עם המברשת. כך אמר אריסטו. אבל המותקלמים, הנקראים המדברים, אמרו שזו טעות. הקיר נהיה שחור, בגלל שבאותו רגע ממש, ברא הקדוש ברוך הוא את הצבע השחור הזה על הקיר. וזה שהיה צבע שחור על המברשת, אין לזה שום קשר. בגלל שגם המברשת נבראה עכשיו מחדש. כך שבעצם הצבע השחור שאתה רואה עכשיו על הקיר, איננו הצבע השחור שלפני חלקיק שנייה, זה צבע שחור אחר. שכל רגע ורגע אלוהים מחדש לקיומו. ככה הם סברו. בפי מה שהם אמרו, אין סיבתיות בעולם, וגם כל דבר הוא אפשרי. באותה המידה שהשמש יכולה לזרוח מצד מזרח, היא יכולה מחר בבוקר לזרוח מצד מערב, או חצי שמש תעלה וחצי שמש תישאר, או שהשמש תצא מהכיס הימני שלי. זאת אומרת, הכל אפשרי, כיוון שאין שום סיבתיות, אין שום חוקתיות בעולם. הרב קוק, בספר ערפילי תואר, שזה קובץ ב' של שכונת פצים, אומר שהטעות של המדברים הייתה שהם חשבו שמה שהם אומרים נכון גם בעולם התחתון. אבל זה כן נכון שהכל אפשרי בקרבה אל האלוהות. אותה שאלה כאן עולה, כן? או למשל כשגם הבעל שם טוב אומר שהקדוש ברוך הוא מחיה כל רגע את כל העולם ולכן הוא נמצא תמיד בכל מקום, האם הבעל שם טוב התכוון לומר שאין מקום למחקר הפיזיקלי? ברור שלא. כולם מסכימים שיש ערך למחקר של החוקיות, ואנחנו רואים שיש חוקיות, אנחנו רואים שהתפוחים נופלים מן העץ ולא עולים מן העץ. אנחנו גם רואים שכשהתפוחים נופלים, הם נופלים לא רחוק מן העץ. זה עיקרון ידוע. התפוח נופל לא רחוק מן העץ. אז איך להבין את המשפט המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו? איך זה מתיישב? הסיבתיות יחד עם השפע האלוהי המתמיד. אז בשביל להבין את זה, יש לנו כאן הגהה של רבי חיים מצד שמאל של הדף. ואף שאין חידוש ניכר לעין. אמנם, הארבע יסודים אילאין דאינון השורשים קדמאין ואבהן דקולה כנזכר בזוהר וירא כ"ג עמוד ב'. מה זה כל הסיפור הזה? יש, ידוע אצל הקדמונים, הם היו אומרים שהעולם הפיזי בנוי מארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. והם היו אומרים גם שיש חומר חמישי שממנו עשויים הגלגלים. אז זה בפיזיקה עתיקה. אצל חכמי הקבלה, ארבע יסודות זה לא ארבע יסודות פיזיקליים, זה ארבע יסודות רוחניים. יש אש, מים, רוח ואפר רוחניים. ולכן, למרות שהם משתמשים באותם המינוחים שהשתמשו בהם הפילוסופים והפיזיקאים היוונים, אבל הם התכוונו במשהו אחר. זה גם מה שהוא אומר כאן. אמנם הארבע יסודים עילאים בעינון שהם השרשים קדמאים, שורשים קדמאים, והבהן בקולה, אבות הכל, כנזכר בזוהר בערה, כ"ג עמוד ב', שהם שורש כל מעשה בראשית. ופנימיות כולם, והם ארבע אותיות הוויה ברוך הוא. כלומר, כשאנחנו אומרים ארבע יסודות, אנחנו לא מתכוונים לארבע יסודות. אנחנו מתכוונים לארבע אותיות, י' כ' ו' שהם השורשים של המציאות. התמזגותם והרכבתם כל עת ורגע בשורש שורשם, מה זה שורש שורשם? זה אור אין סוף, אינו מושג כלל, והוא יתברך שמו מחדשם כל רגע לפי רצונו. ועניין התמזגותם כל רגע הם התטרפ צירופי השם ברוך הוא על פי השתנות נקודותיהם, תטרפ רגעי השעה. במילים אחרות, בכל רגע ורגע מתטרפ חלקי השעה, יש צירוף אחר וניקוד אחר של שם הוויה. מה זה אומר? מה זה שם הוויה בכלל? שם הוויה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא להוות את העולם. זה רצונו. אז אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא ברגע נתון, ריבונו של עולם, מדוע אתה רוצה את העולם? מה המוטיבציה לזה שהעולם יהיה קיים? התשובה תשתנה בכל רגע ורגע. כל פעם יש צירוף אחר, רצון אחר שמתגלה שבגללו העולם קיים. זה נקרא מחדש מעשה בראשית. מה זה ראשית? העולם של הראשית. כלומר, לא המציאות הגלויה, זה לא מעשה בראשית, זה נקרא הטבע, זה נקרא שמיים וארץ. אבל הראשית זה הארבע אותיות האלה, והם משתנים כל רגע ורגע לפי תטרק רגעי השעה. וכן, משתנים עוד כל שעה לצירופים אחרים. וגם אין מידת יום שווה למידת לילה. לא כל יום דומה לחברו שלפניו, ואחריו כלל. וזהו שאמרו, המחדש מעשה בראשית דייקה. לא מעשה האחרית, אלא מעשה בראשית. כלומר, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בחולים תמיד מעשה בראשית, הכוונה, בעולם העליון, שם יש תנועה מתמדת. בעולם הגלוי, התפוחים ממשיכים ליפול מן העץ, באותו אופן שבו הם נפלו אתמול, ושהם כנראה ייפלו גם מחר.
מה עם 980?
מה 980?
תטרף, מה זה?
תטרף זה לא 980.
אה, אוקיי, אז מה זה?
זה 1080.
למה זה 1080?
1080, 1080.
צודק, אדוני צודק.
ועוד תט זה עוד 400, ורש זה 200, ופה זה 80. אז יצא לי 1080.
1080, נכון.
נכון, 1080 חלקים של השעה.
לשעה, אוהב.
נכון. איך אנחנו יודעים את זה? המולד יהיה ביום חמישי 3 שעות ו-20 דקות ו-12 חלקים. כן, כאילו שזה מעניין מישהו. כן, בזמן שאומרים את זה בבית הכנסת האשכנזי, תיגש לחזן, תגיד כמה חלקים, כמה חלקים. כאילו שזה מעניין מישהו. טוב, במיוחד שזה גם לא נכון מבחינה אסטרונומית, אלא זה טקסי בלבד. כן, אבל... אגב, שאלת השאלה, למה הקדמונים חילקו את השעה ל-1080 חלקים? זה היוונים עשו את זה. למה הם חילקו ככה? כנראה בגלל שזה מספר שנוח לחלק אותו לספרות פשוטות. וזה מתחלק ל-2, ל-3, ל-4, ל-8, ל-10 וכו'. זאת אומרת, זה מאוד נוח להשתמש בזה. 18 חלקים זה מה שאנחנו מכנים בשם דקה, 60 שניות. יוצא שכל חלק זה 3 שניות וחצי, או 3 שניות ושליש, לא טוב, בקיצור. אז זה מה שהוא אומר כאן, וזהו שנקרא, אני חוזר עכשיו אל הטקסט, וזהו שנקרא, הוא יתברך שמו, האלוהים בעל הכוחות כולם. שכל כוח פרטי הנמצא בכל העולמות, הכל הוא יתברך שמו הבעל כוח שלהם. כל רגע שמשפיע בהם הכוח וגבורה כל רגע, ותלויים בידו תמיד לשנותם ולסדרם כרצונו יתברך. טוב, זה אתם זוכרים שיכולנו להביא פירושים אחרים למילה אלוהים, והוא העדיף את הפירוש בעל הכוחות כולם. אז הוא צריך קצת להצדיק את עצמו, הנה, הוא מסביר כאן באגב. ואף שהוא שם משותף לכל בעל כוח שנמצא בעולם. וכל שרי מעלה ומתה נקראים אלוהים, כמו שכתוב, אלוהי העמים, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. ואין זוהר ויקרא חטא עמוד א' ופרשת בלק, רש חטא עמוד א', בעניין ויבוא אלוהים, דכתיב ואבי מלך ולבן ובלעם, פירוש, השר שלו, כי הם ממונים עליהם להניגה. וכן, דייני מטה נקראים אלוהים. ובסבא צדיק ועמוד א', ושמה אחד מכל שאר שמהן וכו' להיין שם. כן, אז אם ככה מילה אלוהים, היא לא מיוחסת רק לקדוש ברוך הוא. היא מיוחסת לשרים, לאלוהי העמים, לדיינים של מטה, כמו שכתוב גם בסבא. אמנם כולם אין הכוח שלהם מעצמם. אגב, נשאלת השאלה, מה זה בסבא, צדיק ועמוד א'? הפלא הגדול הוא שאני קראתי את זה לפחות שלוש פעמים, מתוך הנחה שכולם יודעים מה זה הסבא.
ממש לא.
ממש לא, אז למה לא שאלו?
לא, צריך להתבייש לפעמים.
לא, אבל זה אסור להתבייש. הרמב"ם מפורש בהלכות תלמוד תורה, שאם אדם שומע שיעור ויש משהו שהוא לא הבין...
אין הביישן למד.
אין הביישן למד, חייב לשאול. זה עבירה לו לשאול.
נכון.
טוב, בסדר. אני מניח עם כך שכיוון שבינתיים אף אחד לא שואל מה זה הסבא.
אז אני חושב
שואלים.
מה זה הסבא? הסבא. זה סבא דה משפטים. זה חלק של פרשת משפטים בזוהר, שנאום ארוך בענייני הנשמות, שנאמר על ידי איזה שהוא זקן. הסבא. סבא דה משפטים, יש אומרים שזה אליהו הנביא, אבל כבר אני אומר, סבא, כלומר, סבא של פרשת משפטים, צדיק ור, עמודה. בסדר? בזוהר. אמנם כולם, אז עכשיו זה ברור, אמנם כולם, כלומר כל אלה הנקראים אלוהים, השרים, המלאכים, הדיינים וכו', אין הכוח שלהם מעצמם. רק ממה שקבע בהם הוא יתברך, כוח וגבורה להיות מושלים בקרב תבל. לכן נקרא הוא יתברך שמו אלוהי האלוהים. וכן כתיב כי גדול השם מכל האלוהים, השתחוו לו כל אלוהים. וגם הגויים קוראים אותו יתברך אלהה דאלהין. זה בסוף מסכת מנחות, אני חושב. ולכן נקראים אלוהים אחרים. רצה לומר, שאין הכוח שלהם מעצמה, רק מכוח הגבוה ממנו. והגבוה ממנו מושך גם כן כוחו מהכוח שעליו. עד הבעל כוח האמיתי של כולם, הוא יתברך שם. ולכן נאמר, והשם אלוהים אמת. כלומר, הוא באמת אלוהים, זה הכוונה. והשם אלוהים זה אמת, מה שאומרים עליו שהוא אלוהים, וזה לא אמת לגבי האחרים. שהוא הבעל כוח האמיתי של כולם, שכולם מקבלים כוחם ממנו יתברך שמו. וזהו שכתוב, ויפלו על פניהם, ויאמרו השם הוא האלוהים. איך הוא הבין את הפסוק השם הוא האלוהים? השם הוא כל האלוהים האלה, ולא האלוהים הם השם. טוב, אז יש פה עומק גדול. אגב, שימו לב שלפעמים הוא כותב אלוהים עם קוף, אילו שכתוב אלוקים, ולפעמים הוא כותב בה. זה מדויק מאוד. כשהוא כותב בקוף, שזה שם קודש, כשזה בה, זה שם חול. השתחוו לו כל אלוהים, אז זה ברור שהכוונה ללשון חול. עכשיו, הוא אומר שזה נאמר רק על אלוהים אחרים. מה עם המלאכים? הוא לא דיבר על זה כאן, כי הנושא של המלאכים הוא קצת יותר מסובך ומורכב. אבל זה מה שהוא בינתיים אומר לנו. זאת אומרת שבינתיים אנחנו לומדים על המילה צלם אלוהים, שלמדנו אותה בפרק א', אז הבנו צלם זה דמיון, אלוהים בא לכוחות כולם. גם שאר הכוחות הנקראים אלוהים, הקדוש ברוך הוא אלוהיהם, כלומר הוא הנותן להם כוח. בסדר?
המילה אלוהים זה ריבוי של המילה אל?
לא, הריבוי של המילה אל זה אלים. אלוהים זה רבים של המילה אלוה. כמו שאני זוכר. למרות שבמילה אלוה יש וו, במילה אלוהים אין וו. אבל בכל זאת, כנראה שיש קשר בכל זאת. ורגע, רגע. עוברים לעמוד השלישי. רגע. אוף, אוף, אוף. מסובך פה קצת, אבל אנחנו מתגברים, רבותיי, זה
נכון. אפשר לשאול שאלה?
כן, בבקשה.
אז, כלומר, האלוקים יודע שיש אלוהים אחרים, של עמים אחרים.
מה?
זאת אומרת, כשאומר אלוהי האלוהים, אז הוא משלים עם שיש אלוהים אחרים.
אי אפשר תמיד ללכת עם כולם. רגע. יש פה טכנולוגיה חבל הזמן. אז עכשיו, מה כל זה עוזר לנו לגבי הבנת, הבנת העניין של צלם אלוהים? כן, בדמיון זה כביכול, אתם רואים שבאמצע המשפט הוא עובר לפרק הבא. כן, בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם. וישליטו על ריבי ריבבן, כוחות ועולמות המספר, מוסרם בידו. שיהיו המדבר והמנהיג אותם, על פי כל פרטי תנועותיו, מעשיו ודיבוריו, ומחשבותיו וכל סדרי הנהגותיו, הן לטוב או להפך חס ושלום. כלומר, בצלם אלוהים עשה את האדם, הכוונה שגם האדם הוא בעל הכוחות כולם. כלומר, בתוך המערכת של ההוויה, האדם הוא הגלגל המרכזי, שמכוחו הכל נע. הן לטוב והן לרע. זה קצת דומה לדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, שכאשר העולם רובו זכויות ומתקיים, רובו חובות ונהרס, ואם הוא חצי חצי, אז זה תלוי. אם האדם יעשה מעשה אחד טוב, הוא מטה את כל העולם כולו לטובה. ואם הוא עושה מעשה אחד רע, הוא מטה את כל העולם כולו לרע. כך שיכולים להיות מצבים שבהם מעשה אחד של האדם קובע את גורלו של העולם כולו. אז רבי חיים כאן מרחיב את זה קצת יותר, שזה תמיד כך. כלומר, בכל מצב ומצב אני פועל על כל העולם כולו. טוב, אם זה ככה, אם חיים בצורה כזאת, אנחנו מגיעים כמעט לשיגעון. איך להבין את זה בצורה רציונלית? בזאת נעסוק בעזרת השם יתברך אחרי חג הפסח. שלום.